בעזרת השם, לכל ענייניו של יוסף צריך להיכנס בנחת, בסדר, אנחנו מתחילים עכשיו בפרשת וישב, בפרשיות של יוסף, האחים. הירידה למצרים. ובסוף הפרשה, בפרק האחרון, אנחנו נמצאים ביחד עם יוסף בבית הסוהר, בסיפור החלומות, שר המשקים, שר האופים. על הכל אני מדלג, לכל בעזרת השם נשאיר זמן להיכנס בנחת בהמשך. אני מגיע לסיום של הפרשה. גם שר המשקים וגם שר האופים חולמים חלומות שקשורים ליחס של פרעה אליהם. יוסף פותר את החלומות כזכור, וקובע פסוק יוטט לגבי שר האופים, אחרי שהוא פתר טוב את החלום לשר המשקים, שלשר האופים בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך. ואז ויהי ביום השלישי, יום הולדת את פרעה. ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים, וישב את שר המשקים על משקהו, ואת ראש, ויתן הכוס על כף פרעה, ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף. השאלה המרכזית כאן היא, מה חשובה התוספת הזאת שזה היה יום הולדת את פרעה? מה היה קורה לנו אם לא היינו יודעים על הסיפור הזה של יום ההולדת את פרעה? כל החלום היה, והיה שר המשקים, והיה שר האופים. הכל היה, ולא היינו יודעים את הפרט שזה היה יום הולדת. רש"י עונה על זה תשובה חשובה. החומשים שלפניי, זה נמצא משום מה בעמוד הקודם, לא יסתדר שם בדפוס, אבל רש"י על פסוק כ' אומר את הדברים הבאים. יום הולדת את פרעה, קודם כל נראה את רש"י על הביטוי יום הולדת. ואני היום ממש רוצה לדבר על יום הולדת. Happy birthday, יום הולדת. גם יום הולדת של אחד מבנינו, זה ככה, הולדת של רפאל היום. יום הולדת את פרעה, יום לידתו. וקוראים לו יום גינוסיה או יום גינוסיה. יום גינוסיה זה יום לידה ביוונית. ועכשיו אומר רש"י, ולשון הולדת, רש"י לא מסביר את השאלה שלו, אבל השאלה של רש"י היא מאוד חשובה. יום גינוסיה זה תרגום ליום לידה, כמו באנגלית וכמו בכל שפה לועזית אחרת שאני מכיר. birthday, birth study. כל אלה מתארים יום שמתאר את הלידה. birth זה לידה. birth זה לא התפעל הולדת. הולדת זאת אומרת שהוא הולד. אני מדבר בכלל לא עליו, אלא אני מדבר על זה שהוא נולד ל. אגב, זה כמעט לא נכון בכלל בעברית להשתמש במילה יום הולדת. רק אם אתה מסמיך את זה ליום הולדת FX. דבר מאוד מעניין. כי אני לא אומר יום הולדת M. עובדה שבאמת בפסוק כתוב יום הולדת את פרעה. כלומר, אחרי שאלה שאמר שיום הולדת זה מה שנקרא יום גינוסיה, אבל רש"י יוצא מנקודת הנחה שלמדנו את המילה הזאת בפירושה יום לידה, הוא שואל, אז למה זה נקרא בעברית יום הולדת ולא יום הלידה? למה הנשוא הוא לא הלידה של הנולד, אלא הולדתו למוליד? והוא עונה על זה כך. לשון הולדת, לפי שאין הולד נולד אלא על ידי אחרים. דבר מאוד מעניין. הרבה דברים נעשים בעזרה של, אבל הולד נולד על ידי אחרים. ההיוולדות היא פעולה שמתרחשת על ידי מישהו אחר. שהחיה מיילדת את האישה. ועל כן החיה נקראת מיילדת. רש"י מזכיר עוד מקור אחד, הוא המקור היחיד הנוסף שבו המושג יום הולדת מופיע. וכן, ומולדותייך ביום הולדת אותך. עוד מעט נזכיר את זה ונדבר על זה, זה נמצא בספר יחזקאל. קראנו את זה בחצי שנייה בשבוע שעבר, אני הפעם רוצה להיכנס לסוגיה הזו, זו סוגיה מרתקת. שם בפרק שאנחנו נקרא בהגדה של פסח, שכל שנה מזכירים את ויבוא עלייך וירך מתבוססת בדמייך וכו', זה הפרק שמתאר את לידת עם ישראל בפסח. והוא מציג כך, ומולדותייך ביום הולדת אותך. כלומר, ליל הסדר, יום יציאת ישראל ממצרים, נקרא יום הולדת אותך. אותך כנסת ישראל, אותך הרעיה. יום הולדת אותך. ביטוי מעניין מאוד. והביטויים כאן הם ממש מרתקים, הם ביטויים של לידה ממש. לא חרת שורך, שורך בריש דגושה, הכוונה היא שוררך, טבורך. ובמים לא רוחצת למשעי, והומלח לא הומלחת, כמו שמושכים את התינוק וכל מה שצריכים, והוכתל לא חוטלת. פסוקים מדהימים שמתארים את הלידה. לא חסה עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. זה חוזר שוב. ויבוא עלייך ויראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ואז התחלת לגדול כמו תינוק, רבבה כצמח השדה נתתיך. זוכרים את הפסוקים הלאה בהגדה? ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו שערך צימח, ואת עירום ועריה, ואעבור עלייך ואראך והנה איתך את דודים. ואז מתוארת החתונה עם הקדוש ברוך הוא. פרק מדהים, פרק תזיין. רש"י מזכיר אותו, נדבר עליו בהמשך, פעמיים מופיע יום הולדת, בפעם האחת את פרעה, ובפעם השנייה יום הולדת אותה. והוא ממשיך ומסביר את המושג, וכן אחרי הוא כבס את הנגע, למה כתוב הוא כבס את הנגע? הוא כבס, לשון התפעל, שהתכבס על ידי אחרים. בסדר, אבל אני לא מכיר עוד מושג שנקרא יום הוא כבס. אם יש יום כביסה, זה נקרא יום כביסה. לא מכיר מושג כזה, אבל לא יקראו לזה יום הוא כבס. אבל יום הולדת, או בעברית תקנית, כמעט יצא לי בטעות מום הולדת. יום הולדת זה מום הולדת, זה יום הולדת. וכל ילד יודע יום הולדת. וצריך מאוד מאוד להבין את העניין, אבל אני חוזר לשאלה עצמה. ואם לא היינו יודעים שזה היה יום הולדת של פרעה, הרי אנחנו אנשים רציניים, אנחנו גדולים, אנחנו לא חסידים שעושים יום הולדת, אנחנו אנשים רציניים. אז לא היה יום הולדת את פרעה, זה סתם יום העצמאות המצרי. מה יש? מה זה חשוב הפרט הזה שזה היה יום הולדת את פרעה? רש"י עונה, אבל זו לא תשובה שלמה, תראו את מה שרש"י עונה. וישא את ראש, בסדר? ביום השלישי, וישא את ראש שר המשקים, אז אומר רש"י כך, וישא את ראש וגומר, מנעם עם שאר עבדיו, שהיה מונע משרתים שישרתו לו בסעודתו. וזכר את אלו בתוכם כמו שאו את ראש, לשון עניין. רש"י אומר, לא יודע עכשיו יום הולדת, אבל איך הוא פתאום הגיע לרעיון שר המשקים ושר האופים? כי הוא היה צריך את הפעולה שלהם. למה הוא היה צריך את הפעולה שלהם? כי יש סעודה גדולה. למה הייתה סעודה גדולה? הסיבה היא יום ההולדת. נו, אז לפי זה הסיבה היא תפורה. והיה יכול להיות גם באמת, איך זה נקרא? Thanksgiving, לא? יש כל מיני חגים אחרים, נכון? אז זה לא היה יום הולדת, מה זה משנה? זה היה חג אחר. מה חשוב? במצרים מן הסתם היו, אני לא יודע אם זה פחות חשוב. מה? לתורה חשוב מאוד להדגיש שזה יום הולדת, עד כדי כך חשוב לה להדגיש שכל מי שרגיש ועובר לפרשה הבאה ורואה את כל מה שקורה שם, אז כל העסק ממשיך להתרחש ביום ההולדת. והיא מקץ שנתיים ימים. ופרעו חולם והנה עומד על היאור. עוברים שנתיים. לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. עוברים שנתיים. ואם התורה מדגישה שעוברים שנתיים בדיוק, שנתיים ימים, זאת אומרת שגם כל החלום של פרעו היה ביום הולדת. זאת אומרת שגם כל מה שיוסף עולה לגדולה ומגיע לשלוט במצרים, זה ביום הולדת את פרעו. יכולים הציניקנים להמשיך להגיד יום הולדת את פרעו, יום הולדת את פרעו, יום הולדת את פרעו, אתם רוצים להבין מה קרה היסטורי באותו יום. ביום ההולדת את פרעו, בפעם הראשונה, פרעו נשא את ראש עבדה. ואז מקץ שנתיים ימים, ביום ההולדת את פרעו, קורה כל מה שמתרחש. אז הוא חולם, אז נמצאים אצלו כולם, עכשיו אגב מובן למה גם שר המשקים אצלו, שר האופים כבר לא נמצא, שנתיים, אבל מובן עכשיו למה כולם נמצאים אצלו, וכשהוא אומר עם כל שריו, אז כנראה זה משהו מאוד משמעותי שם, אבל למה אותי זה מעניין שזה היה דווקא ביום ההולדת? ואז ביום ההולדת של פרעו מגיע יוסף ואומר לפרעו, בלעדיי האלוקים הוא זה שיענה את שלומך, האלוקים יענה את שלום פרעו, ופרעו מספר לו חלום, חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך, תשמע חלום, לפתור אותו, וכל הסיפור כולו מתרחש ביום ההולדת. אני הפעם רוצה לדבר רק על המושג יום הולדת, אבל כדי שטיפה נבין את העניין, יוצא לנו עכשיו, אם מסכמים לרגע את מה שאמרנו עד עכשיו, יוצאים שני דברים מעניינים. יום הולדת האחד שיש בספר יחזקאל הוא יום הולדתו של עם ישראל. יום הולדת אותך. גם בתורה אגב, יציאת מצרים נקראת גוי מקרב גוי. גוי מקרב גוי זה בדיוק לידה. בעזרת השם, עד 120. גוי מקרב גוי. זה ההגדרה הכי מדויקת ללידה. וכך רש"י מסביר את יום הולדת אותך בספר יחזקאל. רש"י בספר יחזקאל אומר, כמו שכתוב, גוי מקרב גוי. זאת אומרת, יום הולדת אחד שמוזכר הוא יום הולדתו של עם ישראל, יום הולדת כנסת ישראל, כעם. זה יום הולדת אחד. יום ההולדת ביום ההולדת השני, יום ההולדת השני שמופיע הוא יום הולדת את פרעו, שחשוב מאוד לציין עליו את הדבר הבא. זה נראה מאוד מאוד קיצוני ההבדל, אבל חשוב לציין עליו את הדבר הבא, שפעם הזכרנו ומאוד חשוב לזכור את זה לפני שמתחילים את המושג של יום הולדת. חז"ל מלמדים אותנו שיוסף יצא מבית האסורים ומלך על ארץ מצרים בראש השנה. אתם שומעים? בראש השנה. זאת אומרת שיום ההולדת את פרעו זה בראש השנה. חז"ל עמדו שיוסף יצא מבית האסורים בראש השנה מפסוקים מפורשים. כך הם הבינו את הפרק בתהילים במזמור שיר של יום חמישי. הרנינו לאלוהים מעוזינו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף כינור נעים עם נבל, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. איך זה ממשיך? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. עדות בי הוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי, אשמע הסירותי מסבל שכמו. אז הוא יצא מהסבל, מסבל בית הסוהר, בית האסורים, הסירותי מסבל שכמו, כפיו מידו תעבורנה, בצרה קראת והחלצקה וכו' וכו' וכו'. חז"ל מבינים שעדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים היה ביום שעליו אמר הפסוק תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגי. ומהו היום שהוא היום שבו תוקעים בראש חודש בשופר? רק ראש השנה. שהוא החג שנקרא כסה, כי הלבנה מתכסה בו. אז אם זה פשוטם של מקראות, וזה נראה ממש פשוטם של מקראות, אז זה בשונה מכמה דברים אחרים בחז"ל שהם מסורת, שהיא לא פחות חשובה, זו גם מסורת כתובה. מפורשת. כלומר, זו גם מסורת, אבל זו גם מסורת מפורשת. שבראש השנה יוצא יוסף מבית האסורים. יוצא גם שבראש השנה בפרשת וישב, יוסף היה יכול כבר אולי שיקרה משהו, אבל הפרשה הסתיימה בפסוק ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחב. ואז שנתיים ימים אחר כך, כששוב יש יום הולדת את פרעה, מתרחש כל ההתרחשות ההמשכית. אז אם צדקתי עד עכשיו, יוצאים לנו שלושה ימי הולדת. יום הולדת את כנסת ישראל בליל הסדר, יום הולדת את פרעה בראש השנה, שהוא יום ההולדת את האדם. כלומר, ראש השנה הוא יום הרת עולם, הוא יום הולדת את האדם, הוא היום השישי לבריאה. אז יום ההולדת של המין האנושי בכלל, של האדם, הוא ראש השנה, ומרתק, ובו נולד פרעה, זה לעומת זה, מלכות הדערה כאין מלכות הדרכיה, ובו מתרחשים כל הכוחות שפרעה מפעיל, ועוד נדבר על מה יוסף מלמד אותו ביום ההולדת וכולי, אני היום רוצה מסיבת יום הולדת, אמרנו, מדברים על יום הולדת, יום הולדת, מזלזלים ביום הולדת, לא מבינים מה זה, קודש קודשים. והיום השלישי ביום ההולדת שיש לנו זה יום הולדת של כנסת ישראל. ואם אני מסכם עד עכשיו, יוצאים לי שני דברים חשובים מאוד. קודם כל שיום הולדת זה יום מאוד חשוב לאדם באשר הוא אדם. כי זה יום הולדת של כל העולם עד פרעה. שנית, שיש כנראה משמעות מיוחדת ליום הולדת של יהודי. שיש כנראה משמעות מיוחדת ליום הולדת של כנסת ישראל. כמו שיש משמעות שכולם מבינים לבריאת העולם ולגאולת ישראל ממצרים, בלשון הנביא יש משמעות ליום ההולדת את האדם וליום ההולדת את ישראל. ביום הולדת אותה. וביום ההולדת את ישראל מתואר ממש תהליך של חדר לידה. לא קראת שורך, כל מה שקראנו. ואוכתל לא חוטלת עם כל מה שראים. ההקדמה הזו היא הקדמה מאוד חשובה, ואני חוזר לשאלת הבסיס שלנו שבה פתחנו את הכל. והיא ביום השלישי, יום הולדת את פרעה, ויסה וכו'. מה החשיבות האמיתית לעניין הזה של יום ההולדת את פרעה כדי להבין את כל המהלכים שעכשיו מתחילים. וכל המהלכים מתחילים ביום ההולדת הזה. מה החשיבות? כשזה בא גם על הרקע של יום הולדת את פרעה, בצדק יש לנו איזו התקוממות כזאת, יום הולדת את פרעה, מה זה? בסוגיה של יום הולדת צריך להיכנס בהעמקה רבה מאוד. אגב, המדרש במקום על הפסוק שקראנו הרגע של יום הולדת את פרעה, כתוב במדרש, מדרש מאוחר, מדרש שכל טוב. מביא את הדברים הבאים, רוב בני אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתם. שהוא כנגד אותו היום שנולד. ושמחים בו ועושים בו משתה. בן איש חי, בכמה מקומות, על אם זה יוסף מובא, יודע אני מאנשי מעשה שבכל שנה, כשמגיע יום הולדתם, מהדרים לברך שהחיינו על פרי או בגד חדש. בעל ישרי לב היה נוהג לעשות סעודה לתלמיד חכם בכל שנה ביום הולדתו. כתב בבן איש חי, חלק ההלכות, שנה א', יש נוהגים לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגים בביתנו. כך כותב הבן איש חי. ונהרה נהרה ופשטי, כל נהר ומנהגו, כל מקום והתפשטותו. השאלה היא לא רק מה החשיבות ביום הולדת, אלא השאלה היא בעומק מה החשיבות. אני אסביר למה אני מתכוון בשאלה מה החשיבות. הסגנון יום הולדת את פרעו כדבר שדוחה את חשיבות יום ההולדת, שמוכר לכולנו, אולי נובע בעצם מטענה עמוקה שצריך להתמודד איתה. גם יכול לסמוח בדברים שהוא הגיע אליהם. בדברים שהוא זכה, בדברים שהוא זכה בהם, כיוון שהוא התאמץ, כיוון שיש לו. יום הולדת. נולדת, מזלתי, בוא נראה מה זה שלך. חז"ל אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא, מי שנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש ומעשה. אז גם אם זה לא כזה נוח לו שלא, אבל מה? בסדר, זה בגן, בלונים, אני מבין. אבל מה? והשאלה היא מאוד חשובה. כלומר, לכאורה באמת, מה הנקודה שיש לחגוג במשהו שרק עכשיו בעצם, בוא נראה מה יצא עם זה. אני מבין ששמחים בבר מצווה. אני מבין ששמחים בחתונה. אני מבין ששמחים ב... אבל השמחה לכאורה ביום לידה, צריך להבין אותה. מעניין מאוד, אולי זה גם קצת הקדמה להתוועדות של יום רביעי, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו. יש דבר מאוד מעניין, הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, לא רק התייחס ברצינות, אבל ברצינות של הרבי, ברצינות ממשית למושג יום הולדת. ברצינות, רצינות. אלא ראה בזה אירוע גדול ותיקן תקנות. הנהגות שלמות. שזה 10 הנהגות שמופיעות במנהגי יום הולדת. של לא שפה בצדקה, ולא שפה בתפילה, ומזמור תהילים מיוחד שמתחיל, ולימוד מיוחד, ותפילות מיוחדות. מאוד 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 ממשי, מאוד רציני. אמרנו שיש שני ימי הולדת. האחד של האדם באשר הוא אדם, והשני של כלל ישראל. ומעצם המושג יום הולדת של האדם באשר הוא אדם, אני רוצה בזה לפתוח. אולי הדבר הפשוט ביותר, הדבר הכי פשוט. הכי פשוט. אגב, התקנה הכי חשובה שהרבי מעריך בו בסוף ביום הולדת, מעניינת מאוד, היא לעשות התוועדות. התוועדות של שמחה ביום הולדת. פעל יום ההולדת מתוועד עם בני ביתו, עם חבריו, עם ידידיו, מתוועדים, אבל לא רק מה זה טוב, מתוועדים, ועל ידי זה יתווסף יותר בקבלת החלטות טובות, וקיומן במעשה בפועל, אני קורא מהתוועדות שלו בתשמ"ח. וההתוועדות שנעשה דווקא ברבים, כידוע, ההסכם אשר עוסקים בו שניים או רבים, יש לזה חיזוק הרבה, יותר מההסכם שעושה בפני עצמו. ולא רק כדי שיקבל בזה החלטות טובות, אלא הן מצד השמחה, שכשיושבים ביחד, שמחים. הדבר הראשון הוא עצם השמחה בלידה. איך לכאורה זה דבר משונה מאוד שזה לא הופך אצלנו לדבר כל כך פשוט. אדם שמח על כל דבר חדש שיש לו. אדם שמח שיש לו צעצוע חדש. ראיתי פעם תינוק שמח שהוא מקבל מתנה. אדם שמח שיש לו משהו. על פניו, בפשטות, מה פחד בזה? עצם השמחה על עצם מציאותו. חכו אם נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. חכו עם זה. באותה התוועדות בתפשין ממחת, הרבי כותב והערה מעניינת מאוד להעיר שיש מקום לסברה. תשמעו איזה דברים. יש מקום לסברה. שמכיוון שביציאתו לאוויר העולם אין בו עדיין דעת להרגיש השמחה, כי הוא עוד קטן, ועל אחת כמה וכמה אין בו הדעת להודות ולברך על השמחה, היו צריכים לקבוע חיוב של שבח והודיה על השמחה של הלידה, לא רק על אבי ואימו ששמחים בלידה, אלא גם על האדם עצמו, ביום הולדתו ה-14, ולבנות ביום הולדתן ה-13, כי אז הוא בר דעת ומחויב במצוות, בכל שנה ושנה. הימים האלה נזכרים ונעשים, ואדם שמח ומודה על כל דבר, בוודאי שהוא צריך להודות עליהם. סברה מעניינת מאוד. אחרי זה, הוא מביא לזה דוגמאות וכולי. הוא מוסיף עוד מושג מאוד חשוב ששייך ליום הולדת, אבל אני רוצה להגיע למושג הבא. עוד מושג אחד. חז"ל אומרים לגבי מלחמת עמלק, את הדרשה הבאה, ירושלמי. כתוב בירושלמי כך, במסכת ראש השנה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, זוכרים? כאשר יניח ידו וגבר עמלק, חז"ל מביאים שם משנה במסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, גם בנחש, גם בה. בירושלמי כתוב כך, מה היה עושה עמלק? תשמעו מדרש מדהים של חז"ל. מה היה עושה עמלק? היה מאמין למלחמה עם ישראל בני אדם ביום גינוסיה שלהם. כלומר, היה מאמין שם בני אדם שיש להם יום הולדת. שונה מאוד. ירושלמי. היה מאמין בני אדם ביום גינוסיה שלהם, לומר, לא במהירה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. כך נהג עמלק. הם באים ביום הולדתם, לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו, ושם מוסבר מיד במפרשים בירושלמי, פני משה במקום, שאז המזל השולט ביום ההוא עוזר לו. זה נקרא בלשון חז"ל, מזלו גובר. עד כאן, נו, ראיה מעמלק. עכשיו תשמעו, מה עשה משה? לכאורה, מה אכפת לך? אם זה לא רציני, אז מה אכפת לך? מה עשה משה? ערבב את המזלות. כמו שיעקב שולט במלאך, אז משה ערבב את המזלות. שלא ישלוט ביום ההוא המזל שנולד בו, ויפול. הדא הוא דכתיב, זהו שכתוב, שמש ירח עמד זבולה. ירושלמי מרתק. זאת אומרת, שעל פי הירושלמי, משה רבינו רואה מה שעמלק מכין, ולמה שעמלק מכין יש כוח. עכשיו לא מדובר פה עכשיו על ישראל, מדובר על עמלק להבד. ולהם ביום גינוסיה שלהם יש כוח. ומשה צריך לערבב את המזלות כדי ש... אז בעצם בכל יום הולדת שמזלו גובר, המושג מזלו גובר פירושו אותו כוח אלוקי שהאדם מקבל לתוכו גובר. יש לו כוח מיוחד. ולכן, גם ללא דברים מיוחדים שנדבר עליהם עוד רגע, עצם עניין השמחה ונתינה של שבח והודיה ביום הולדת של כל אחד ואחד, ודאי של כל אחד ואחד מישראל, זה, 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 כמובן, מעבר לשמחה הגדולה, לשמחה העצומה, שנולד פה אדם, ושמזלו גובר, וכולי וכולי, שנולד פה יהודי, שנולד פה... אבל עדיין באה השאלה הגדולה שאליה עוד לא הגענו. ההתחלה הזו היא מאוד חשובה, כי היא לראות נורמלי. את זה אמר רבי איש חי, נוהגים אצלנו לשמוח, כי שמחים כששמח. למה זה שייך לגן ילדים? שמחים. אתה שמח על כל דבר אחר, אז על עצם מציאותך אתה לא שמח. אבל השאלה הקשה באמת מתחילה עכשיו. הרי התכלית והמטרה של לידת האדם היא אני נבראתי לשמש את קוני. שמתי לב פעם שרק מתחת לחופה אני מכיר את התופעה שמברכים את אותה ברכה כפול. יוצר האדם. פעם אחת יוצר האדם קצר, פעם אחת עם הערכה אשר יצר את האדם בצלמו, אבל את הברכה שחותמת ביוצר האדם מברכים פעמיים רצוף. אני לא מכיר עוד שום דבר שבו מברכים את אותה ברכה פעם. מעניין מאוד. לכאורה היה הכי מתאים לברך יוצר האדם בלידה. מתי יותר מתאים לברך יוצר האדם מבלידה? אבל אי אפשר לברך יוצר האדם בלידה, ומי שיברך יוצר האדם בלידה זה ברכה למטרה. שהחיינו זה ברכה אמיתית, או לא יוצר האדם. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין. למה? קודם כל, כי לא עכשיו הוא נוצר בכלל. מה אתה מברך על היוצר האדם? אז למה אתה מברך את זה בחופה? למה בעצם בחופה אתה מברך עכשיו? למה? כי נראה מה תהיה בכלל. בואו נראה מי אתה. תתחיל להתקדם כשיהיה בן אדם, מברך עליך יוצר האדם. בעומק יותר, כשנכנסים איש ואישה לחופתם, ואיש ואישה והקדוש ברוך הוא שותפים, עכשיו מתחילה היווצרות האדם. יוצר האדם, כבר ברכו עליך לפני שנולדת בחופת הוריך. כלומר, זו ברכה לבטלה, לא כי נברך אותה בחופה, כי כבר ברכו עליך. וכבר נתברכת, עכשיו באה ברכה שנייה שמתארת את זה שהאדם שנוצר, אחר כך התקין לו ממנו בניין עדי עד, ואחרי שהוא נוצר, אז האיש והאישה נעשו לזכר ונקבה, ואחרי זה הם נעשו לשניים עזר כנגדו. אז הברכה הראשונה היא ברוך אתה השם יוצר האדם, כי בעצם המפגש מתחילה יצירת אדם. הברכה השנייה היא שהאדם שנוצר נוצר בשניים, ועכשיו אנחנו נפגשים מתחת לחופה. אבל נחזור לעיקר ענייננו, אם באמת תכלית האדם, אני עכשיו שואל על כל מה שאמרתי עד עכשיו, היא אני נבראתי לשמש את קוני, כך חז"ל אומרים בכל כך הרבה מקומות, אני נבראתי לשמש את קוני, אז מה זה לשמש את קוני? לשמש את קוני זה שיחנכו אותו לתורה, למצוות, לשמש את קונו. מה ששייך ליום הולדת, הוא נולד עכשיו. שישמחו באמת, זה מה ששאלנו מקודם, שישמחו באמת. הגדרת השאלה, אני קורא את זה כי התשובה של הרבי פה לשאלה הזאת היא מדהימה, היא מפתיעה והיא עולם שלם, היא עולם שלם. ומכיוון שאין אדם יודע, אני קורא את זה כי השאלה גם מוגדרת פה מאוד יפה, מה יהיה בסופו? והרי אמרו חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, מה מקום לשמחה על הולדתו כשאינו יודע אם ישלים תכלית ומטרת בריאתו לשמש את קונו? אם סיימת והגעת לתכלית המטרה, אז תעשה את השמחה. וכדרשת חז"ל על הפסוק, טוב יום המוות מיום היוולדו, פסוק בקהלת, ושם כתוב כך, נולד אדם, מדרש נפלא, ממש לא מתאים לדבר בו כשעוסקים ביום הולדת, אבל אם רוצים באמת להבין את זה, יום הולדת את פרעה, אני רוצה ללמוד את הפרשה, אני רוצה להבין למה פרשת וישב מקץ, כל המהלך מתרחש ביום הולדת את פרעה. אבל כל זה הקדמה לזה. כי דרשת חז"ל על הפסוק, טוב יום המוות מיום היוולדו. נולד אדם, מדרש נפלא, הכל שמחים, מת, לא עלינו, הכל בוכים. ואינו כן, זה לא חכם. אלא נולד אדם, ואין שמחים לו. כאילו, מה פתאום אתם שמחים? כך חז"ל שואלים במדרש. נולד אדם ואין שמחים לו. שאין יודעים באיזה פרק ובאיזה מעשים יעמוד. עם צדיק, עם רשע, עם טוב ועם רע. ומה הם צריכים לשמוח? מתי צריכים לשמוח? שנפטר בשם טוב ויצא בשלום מן העולם. מדרש קהלת. כלומר, מדרש בעצם בקהלת בא ואומר, עד שאתם דנים על יום הולדת, אתם רוצים לעשות חגיגה? זה צריך לעשות בזמן ההפוך. נולד אדם, אז מה אתה יודע בכלל? הוא יעמוד בתכלית, הוא לא יעמוד בתכלית. בעזרת השם, כשהוא יצליח, תבואו למסיבה, מה עכשיו זה שייך בכלל? נולד. מרגש, שמח, אבל מה עכשיו? כל יום הולדת, מה פתאום בכלל? ולא עוד, אלא שנמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. כי בתחילת לידתו אינו ידוע מה יהיה בסופו. צדיק, אומרים שם חז"ל במדרש הקהלת, אשריו ואשרי הדור שהוא בתוכו וכולי וכולי וכולי. ובאמת אנחנו לא רואים שמזכירים חז"ל ימי הולדת סתם, רק אצל צדיקים. צדיקים גמורים, ככה יום הולדתו של, טוב, נו, זה מוזכר. כי באמת שם הוכח שהוא עמד בתכלית בריאתו. נו, אז מה המקום? אגב, תגידו, אז אולי באמת אין מקום. ועוד איך יש מקום. המקום שיש הוא, אתם מכירים את בר המצווה ובת המצווה שעושה כל יהודי. מקור הדין של בר מצווה ובת מצווה שעושים הוא בזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי עשה לרבי אלעזר בנו. ומזה מביאים נושאי הכלים על שולחן ערוך, שזה לא בגלל שהוא ראה שהוא יהיה צדיק, אלא שכל אחד ואחת מישראל מצווה על האדם לעשות סעודה ביום שנעשה בו בר מצווה, כיום שנכנס לחופה. כך פוסק המגן אברהם. מצווה לעשות סעודה ביום שנעשה בו בר מצווה, אגב, לא תמיד זוכרים לקפוד ליחיד הזה, כי זה לא מסתדר באולם. אבל מצווה לעשות סעודה ביום שנכנס לבר המצווה, שהוא יום הולדת י' ג', ואותו דבר בת בי' ב', אין שום חילוק בזה. מצווה לעשות סעודה בבית, עצם הסעודה. כיום שנכנס לחופה, זו לשון המגן אברהם במקום. לאור החיים בסימן ריש כ"ה, כיום שנכנס לחופה. נו, הרי ברור שבשמחת בר המצווה אני עוד לא יודע מה יהיה בסופו. אז על מה השמחה? ואחרי זה, לפי זה לכאורה, אם יש את השמחה הזאת אז, היא שייכת לעצם זה שעכשיו מלאו לו 13 או מלאו לו 12, לא על זה שהוא קיים פעולה מסוימת, אלא על זה שמלאו לו השנים האלה. פתחתי בזה שיש שני ימי הולדת. האחת של האדם באשר הוא אדם, עד פרעו, והשנייה של כלל ישראל. אם יש יום הולדת לכנסת ישראל, אז כל אחד מאיתנו כנראה יש משהו מיוחד ביום הולדת שלנו. ומה שאני מחזיק את השיחה לפניי, זה פשוט כי את הדברים הבאים אני רוצה לקרוא מבפנים. רציתי האמת לצלם אותם, ולא הספקתי, בעזרת השם. ועל כורחנו צריך לומר, תשמעו איזה דבר מדהים. שהשמחה ביום הבר מצווה, אחר כך הוא יטען בכל יום הולדת, היא על יסוד הכלל בהלכה. זוכרים את השאלה? תשמח כשנראה אם אתה עמדת במטלות. היא על יסוד הכלל בהלכה שכל ישראל בחזקת כשרות. היינו, לא יאמן. איך מבין איך מבינה חסידות את המושג כל ישראל בחזקת כשרות? לא כמושג הלכתי שלכן אני סומך עליו. שאם הוא אמר לי משהו הוא נאמן. היינו שבוודאי יקיים כל דיני התורה ומצוותיה. מי? ראית עכשיו יהודי חוגג בן 90. הוא מעיד כאלף עדים שהוא עוד בחיים לא ראה שום דבר הלכתי בעולם. יהודי נולד. זאת אומרת שאם אתה מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים, אז אתה מאמין שהיהודי הזה עכשיו בלידתו נולד מישהו שברור לגמרי שסופו להיות קדוש וטהור. טוב, אבל תהיה ריאלי. ריאלי! זה דבר לא יאמין. שהשמחה ביום הבר מצווה היא על יסוד הכלל בהלכה שכל ישראל בחזקת כשרות. היינו שבוודאי יקיים כל דיני התורה ומצוותיה. ובלשון הרמב״ם, מאחר שהוא מישראל, ורמב״ם ידוע בהלכות גירושין, שם ישנה הלכה ידועה שגט, שלא מצטרך אף פעם, גט שנכתב חייב להיכתב לרצונו של הבעל. ואם הבעל מסרב, קופין אותו. אבל מה זה עוזר שקופין? הרי זה לא נכתב לרצונו. אז איך הגט תופס? אז אומרים חז"ל, קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. של הרמב״ם, מה זה המשחק הזה? קופין אותו עד שיאמר. אומר הרמב״ם, תשמעו את מילותיו, מאחר שהוא מישראל, מעצם זה שהוא מישראל, רוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. אלא שיש עיכובים שהם עוטפים את הרצון הזה. אבל זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה. תשמעו את הרצינות של הרבי כשהוא מתייחס למושג הזה. פעם שאלתי את עצמי, בסוגריים רק, המושג סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם מתגלים, הוא מושג שחז"ל מביאים אותו בגמרא. אבל הרמב״ם מביא אותו בהלכות תשובה. סוף ישראל לעשות תשובה, הרמב״ם אומר בסוף גלותם, ומיד הם נגאלים. אני מבין את המושג הזה בגמרא. אבל מה עושה המושג הזה בספר הלכות? הרי זה לא מושג הלכתי, נכון? זו הבטחה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים. מה זה עושה בספר ההלכה של הרמב״ם בהלכות תשובה? זה הרי לא עוזר לי הלכתית. מה זה מחפש שם? מי שישמע מה שכתוב פה עוד שנייה יבין את זה לגמרי. אתם יודעים מה פירוש סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים? בהלכה? אתה באמת מאמין בתשובה או לא? הרב קוק באורות התשובה אומר שהדבר הקשה ביותר בכל מושג התשובה זה השאלה האמיתית. האם אתה באמת מאמין בתשובה? האם אתה מאמין באמת, באמת, בעומק התשובה? אתם יודעים מה זה מאמין בתשובה? אתה רואה אותו. הוא, קויפר, אפיקורוס עם תעודות, מה זה סכנת נפשות? אתה מאמין שסופו לעשות תשובה? כן או לא? ריאלי. לא מאמין? אוקיי, מאמין. לא מאמין. אם מאמין מצוין, אם לא מאמין, אז תבין למה לא מגלים. כי אם היית מבין שסוף ישראל לעשות תשובה, מיד היו נגלים. אתה יודע למה לא נגלים? כי אתה לא מבין שסוף ישראל לעשות תשובה. אתם מבינים למה זה הלכה? זה לא גמרא. אין טעם לכל הלכות תשובה אם אתה לא מבין את ההנחה היסודית הבאה. שסוף ישראל לעשות תשובה. אולי יקל עליך במקום סוף ישראל, כי אז אתה מדבר על משהו בגלובוס, סוף ישראל. ישראל, ישראל, הקויפר, ישראל. הוא מהצד השני של השכן שלי. ישראל. או זה שאני רואה בראי שאני לא מאמין שיכול לעשות תשובה. או הילד הרע שלי. אז אם אתה לא יודע למה לא נגאלים, אצלך נמצאת התשובה לשאלה. כי אתה לא מאמין שסוף ישראל לעשות תשובה. איך הבנת עד היום את המושג כל ישראל בחזקת כשרות? הלמדנים הבינו את המושג הזה, שכיוון שהם בחזקת כשרות, אז אם הוא אומר לי שהדבר הזה כשר, אז אני צריך להאמין. גמרת כבר. אתה מאמין שהוא בחזקת כשרות. וממילא הדבר הכי פנימי זה שהוא יעשה תשובה, כן או לא. אין כאן חצי קפה, חצי תה. לא לגמרי, זה מים פושרים, אני לא שותה כזה. תחליט. עיקר הקושי בתשובה, זה הגדרה של הרב באורות התשובה כל כך יפה, זה האמונה בעצם התשובה. אבל האמונה עד הסוף. עכשיו תשמעו על מה הוא מדבר כאן. השמחה ביום הולדת וכולי באה על יסוד הכלל בהלכה שכל ישראל בחזקת כשרות. הרבי אומר, השאלה שלך מצוינת. איך אתה שמח לפני שאדם הגיע לתכלית בריאתו? איך אני שמח בישראל? הוא הגיע! זה רק לא התגלה בפועל. עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה אותו ישראל, כלומר רצונו הפנימי הוא תשובה. אז אתה שמח על מה שהקדוש ברוך הוא ברא? או שהריאליה שלך יותר חזקה מהקדוש ברוך הוא? אתה צריך להחליט. פגשתי יום אחד שליח חב"ד באחת מערי אוקראינה. זוכר את זה כמו היום. שאלתי אותו, הוא סיפר לי באיזו עיר הוא שליח, ואני מכיר טיפ טיפה את המקום, רק שמעתי. ובהלם אמרתי לו, מה, ויש שם מניין? שאלתי לו, ויש שם מניין? והוא נעלב כולו. והוא אמר לי, מניין? יש שם מאות יהודים. מניין אחד? תראה כמה מניינים יש שם. פעלתי. ואז הוא אמר לי, טכנית, יצא לנו להתכנס עד היום רק פעם אחת ביום. אבל אני מתפלל כל יום שלוש פעמים במניין. אתה יודע כמה מניינים אני מתפלל? טכנית, לא יצא להיפגש. הוא אמר את זה והלכתי הצידה, והתביישתי. איזו אמונה, איזו פשוט. אין כאן חצי קפה, חצי תה. או שהוא צודק, או שאני. ואם אני לא צודק, אני שקרן. והוא מבין מה זו תשובה. אין אפשרות שלישית. יש רק שתי אפשרויות. או הוא צודק, או לא. יש רק אפשרות אחת. כי הקדוש ברוך הוא אמר שהוא צודק. ביום הולדת אותך, בליל הסדר, בתדוו בניסן, אתם יודעים איפה היינו? בממפת שערי תומעה. והפסוק מתאר את יום הולדת אותך, לא בדיוק במילים אידיאליות של זיכרונות יולדת מרגשים. ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. תופסים מה זו שמחה של יום הולדת של יהודי? יש כאן מישהו שברור שהוא בחזקת כשרות. יהיו עיכובים. נו, אנחנו צריכים לבדוק איך זה קרה, אבל זה טכני, זה טעות שלך. הלשון של הרבי, זה קשה לנו לקלוט שהוא מתכוון ברצינות, אבל הוא מתכוון ברצינות. היסוד של הקרב בהלכה שכל ישראל בחזקת כשרות, אנו שבוודאי יקיים כל ימי התורה ומצוותיה, כלשון הרמב״ם, מאחר שהוא מישראל רוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק על העבירות, עד לדרגת, כאן בלשונו של התניא לכבוד י"ט כסלו, עד לדרגת הבינוני. כלומר, הוא יקיים מצוות עד לדרגת הבינוני האידיאלי. שהוא בהגדרה של מי שיגיע למקום שעליו יאמרו לו עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. עבר עבירה מימיו זה לא היסטורית, אלא הוא במציאות כזאת שהוא יגיע למצב כזה שבמקום שהוא נמצא זה כבר בכלל לא רלוונטי. מישהו מאמין את זה על עצמו? מישהו מאמין את זה עליי?
והוא מצטט את דברי התניא, האדמו"ר הזקן, אשר מידת הבינוני הזאת היא מידת כל אדם.
ולכן שמח
ביום שזוכה לחיוב במצוות.
למה אדם שמח ביום בר מצווה?
לא כי הוא כבר קיים מצוות. הוא לא קיים כלום.
הוא שמח ביום שהוא התחייב במצוות,
כי ברור שהוא יקיים אותה. כי כל ישראל בחזקת כשרות.
ומזה מובן גם בנוגע לשמחה ביום ההולדת. היום שבו ירדה נשמתו לעולם כדי שיוכל לשמש את קונו על ידי קיום התורה והמצוות. ומצד חזקת כשרות בוודאי יתנהג כך בפועל ממש.
ובפרט כשהשמחה היא ביחד עם הוספה בתורה ומצוות וקבלת החלטות טובות, זוכים את ההתוועדות שהוא תיאר וכו'.
היינו שהחזקת כשרות גם באה לידי פועל ממש, אז בכלל איזו שמחה זו.
רבי שואל, אבל מה אמרנו לגבי נוח לא לאדם שלא נברא מי שנברא, שכחת? נראה רבי, תשמעו. ומה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, נוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא, לא אמרו חס ושלום, טוב לו שלא נברא מי שנברא. וזה אי אפשר לומר. שהרי הירידה לעולם היא בשביל עלייה גדולה ונפלאה לאין קץ. על כן רק אמרו שנוח וקל היה לו שלא נברא מי שנברא. קל יותר היה שלא ייכנס לתוך המלחמה העצומה הזו.
אז מה אם קל?
אבל טוב לו שנברא לאין ארוך מי שלא נברא. טוב פה בעולם הזה הרבה יותר מלמטה. כי פה מהמקום הכי נמוך אני יכול לעשות אור שאין למעלה.
כי יתרון האור הבא מן החושך הוא לאין ארוך יותר מהאור העליון.
נוח לו שלא נברא. היה לי מפקד בצבא שאמר, נוח זה מספיק לשבוע, אחרי זה תתחיל לך לחכות.
נוח
לו שלא נברא. קל יותר היה שלא נברא. ברור. ברור. בפרשה הזאת נקראנו ישראל. לא תמיד זוכרים. תהפכו את המטבע איך שתרצו. ישראל בסופו של דבר פירושו של השם של כל אחד ואחד, של כל ישראל. ישראל בתוך השם יש שתי מילים, מלחמה, שררה, שריתה, ואל.
עצם הישראל הוא עצם עבודת הבירורים, הוא עצם המאבק. זה המושג ישראל. ובישראל יש עוד מושג, שהוא בתוך המילה.
יש מאבק, והאל שבך שורר. זה מאבק, ואתה יודע מראש מי ינצח.
עכשיו יש מהלכים. אלה שתי ידיעות שאתה חייב לדעת.
אתם זוכרים את הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך? תשמעו דבר מדהים. ואתה ישראל, מה זה? ואתה זה לא בוואלף. בעין, ואתה ישראל. השאלה מה הפירוש, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך. אז הפירוש הפשוט הוא, בהמשך לדברים הקודמים, ועכשיו, פסיק, ישראל, פסיק, מה השם אלוקיך שואל מעמך.
תורת החסידות זה מוסבר בעומק אחר לגמרי לגמרי. לא ואתה בהמשך לדברים הקודמים, זה גם לא סגנון התורה בשום מקום. עוצרים ואומרים, ואתה, אי לכך ובהתאם לכל האמור לעת. וגם ההקדמה היא חלק מהחוזה, באמת, מה זה? מה זה מעט? חסידות זה מוסבר, תקשיבו, זה מאמר מזין.
ואתה ישראל, meanwhile, בינתיים, אתה ישראל.
לעתיד לבוא, כשהמלחמה תסיים, אתה לא ישראל, אתה השם שמך. בינתיים, אתה ישראל. עבודה קשה, אבל האל שורר בקרבך ואתה תנצח.
ואתה ישראל, כל עוד אתה, אנחנו ישראל,
אז בואי ניתן לך את כלי הלחימה. מה השם אלוקיך שואל לך? כי אם ליראה, לדווקה, אני אתן לך כלים, איך לעבוד? קשה.
אבל מתי שמחים כשיהודי? לא כשיהודי הגיע, כשיהודי נולד. כי השמחה של יום הולדת היא שמחת האמונה באלוקי שביהודים.
ומה היא שמחת יום ההולדת של כל אדם? היא שמחת האמונה באדם.
בעצם האדם.
אתם יודעים מה היה ביום הולדת את פרעו? יום הולדת את כנסת ישראל? תחשבו אגב על הדבר המדהים הזה. יום הולדת את כנסת ישראל זה בליל הסדר.
יום הולדת את כנסת ישראל זה היציאה מפרעו שלא זכר את יוסף. אילו פרעו היה זוכר את יוסף,
אילו המלך החדש שקם בספר שמות היה יודע את יוסף,
אז היינו נשארים ביום הולדת היום.
אבל קם מלך חדש שלא ידע את יוסף, ועכשיו צריך יום הולדת את כנסת ישראל, יום הולדת אותך. מה קרה ביום הולדת את פרעו? זה ראש השנה. מה קרה אז?
פרעו הראשון, פרעו של טרום יוסף, פרעו של לפני שהוא פוגש את יוסף הצדיק.
לידת פרעו מבחינתו, היא בורא. הוא הבורא. הוא זה שמחליט.
הראש של מי יישאר והראש של מי יוסר.
הוא זה שיכול עם האצבע שם, עם מחשמו על הרמפה, להחליט מי יחיה ומי ימות.
ככה, בהינף אצבע. הוא המנהל פה.
שלושה ימים לפני יום ההולדת, חולמים שר המשקים ושר האופים את השאלה המרכזית, את השאלה הקיומית שלהם.
בקט שנתיים ימים, פרו חולם, ביום ההולדת.
וביום ההולדת בא לפניו יוסף.
זה מדהים. הנער העברי שמבין את המושג של יום ההולדת של העבריים נקרא כדי לעזור לפרעה ביום ההולדת שלו. ובעצם כל מה שהוא יאמר לפרעה בפרשה הבאה זה רק דבר אחד. האלוקים מדבר אליך. הוא בא להגיד לך, אני מאמין לך. הוא בא להגיד לך, אז מה אם אתה כופר בי? אני רוצה אותך.
בסוף כל הפרשה זה מה שהוא אומר לו.
לא שבע איפרחיות אתה כובש, ולא שבע בנות, ולא שבע בנים. תפסיק לחשוב על כל העולם, תתחיל לחשוב איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך.
ואז הוא מחדש לו מילה בעברית. אצלנו זה לא יום גינוסיה, זה לא birthday. אצלנו זה יום הולדת. זה מאוד פוגע בפרעו להבין שהוא הולד על ידי אחרים. לא נעים.
עד היום הוא היה משוכנע שהוא המוליד. הוא העוצר, הוא
השטן, הוא וכו'.
הוא פרעו. ויוסף בא להפוך לו את כל העולם.
ויוסף בא להגיד לו, התנאי הבסיסי לזה שאני אמשיך לדבר איתך, זה שקודם כל אותי אתה מוציא מהתמונה. אני מוכן להיות רבי שלך. בתנאי שאתה מבין שאני בביטול גמור. האלוקים יענה את שלום פה.
אם אתה לא מבין שאני מבוטל הקדוש ברוך הוא,
אז בחרת אליל חדש. אז מה ההבדל? זה יהיה אותם בחירות. מה עשית? אם אתה לא תופס שבלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה,
אז זה מה יאמר לי?
יוסף בא ואומר לו יום הולדת שמח.
ונרדמת באמצע החלום, והלכת לישון עוד פעם בחלום. הבנתי את הכל, אני מבין. גם אני הייתי נרדם בחלום. כי הקדוש ברוך הוא בא לקחת ממך את כל מה שחלמת עד היום. הוא בא לקחת ממך את כל הקונספציות הקודמות שלך. והוא בא להגיד לך, אני מאמין בך, כופר. כלומר, אני לא מאמין בזה שאתה כופר. כלומר, אני מאמין בפרעה.
אתם מבינים מה עושה יוסף בעולם?
יוסף שיודע להעלות את מצרים מלמטה. מתחיל בהעלות את פרעו ביום ההולדת שלו. עכשיו, אתם תופסים שזה ראש השנה? תקעו בחודש שופר בכסל יום חגים? זה דבר לא נתפס, זה דבר מדהים. כי מה בעצם קורה בראש השנה?
ראש השנה הוא יום ההולדת שבו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני מאמין בך באמונה גמורה. קודם כל בך באשר אתה אדם וידע כל פעול ויבין כל יצור.
אבל זה לא לגמרי נכון שבראש השנה אנחנו לא מזכירים את כנסת ישראל. ההפך, אנחנו מזכירים בזיכרונות, בשופרות, וגם במשפט הזה, אתם יודעים מה אנחנו מזכירים?
וידע כל אשר נשמע באפו כי השם אלוקי ישראל מלך.
איך זה רלוונטי? הרי שקודם כל אני רק רוצה לגלות שיש השם בעולם. איך הגעתי פתאום לאלוקי ישראל?
כי השם אלוקי ישראל וכל ישראל בחזקת כשרות, ולישראל בעולם יש את התפקיד להילחם, להיאבק ולגלות שהאל שורר בקרבי. ששום דבר לא יכול לשלוט בי.
תהפכו את סיפור המאבק של יעקב עם המלאך איך שתרצו. אתם יודעים מה המסקנה הסופית בשפה של גן ילדים? בסוף הוא אומר לו יעקב למלאך, כשהמלאך אומר שלחני כי עלה השחר. בסוף מה עונה יעקב למלאך? לא אשלחך כי אם ברחתני. זה באמת נראה מוזר, הרי מי שראה את פרשת וישלח השבת לא מבין, מה אכפת לך יעקב?
הרי בעוד מעט יבוא בבית אל הקדוש ברוך הוא,
כשאתה תגמור את המסלול, והקדוש ברוך הוא בעצמו יקרא לך ישראל. והנביא הושע בהפטרה למי שקראו כמנהג הספרדים, לא כמנהג אשכנז, כמנהג הספרדים ומנהג החסידים, את ועמית תלויים למשובתי בויצא, ולא את ויברח יעקב שדה ארם. לא חשוב מי שזוכר בהפטרה. אז שם הופיע כל הסיפור, שהמלאך בוכה ומתחנן לו, בית אל ימצאנו.
שם פעם, מה זה משנה לך? אם
אני אתן לך את השם, אם הקדוש ברוך הוא, הרי עדיף שקד, מה זה צריך חזרה גנרלית עכשיו? שמע, אתה צריך, שלחייני כי עלה השחר.
נחש לי שואל מיד, שלחייני כי עלה השחר.
מה, איזה, ככה מסתיים, מה זה שלחייני כי עלה השחר? מה, אתה הולך מתי שבא לך? מה זה שלחייני כי עלה השחר?
ביום עולה שלחך. אז רשי אומר שהמלאך אמר לו שלחני כי עלה השחר ואני מלאך, אני במשמרת של השירת בוקר. ואני, יש לי תור שם, קבעו איתי, יש לי עכשיו סולו. אני צריך להגיע לשירת המלאכים שחרית.
אין שירת מלאכים הבוקר. ויעקב אומר לו, לא, שלחך, אני אתן לך פתק.
אין דבר. אין דבר כזה, מה פירוש אתה צריך ללכת לשירת המלאכים?
תכניס לראש, המלאכים שרים מכוחו של יעקב, ולא מכוח שהם שרים.
עכשיו, מה אתה רוצה? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את השם ישראל בהמשך?
ואתה לא מבין למה אני רוצה עכשיו? אני רוצה שאתה תבין את הדבר הבא. כולנו טועים בזה.
יש שרים מלאך שאומר אם אני אהיה גבוה או נמוך. והוא גם אומר אם אני אהיה חכם או טיפש. והוא גם אמר שאני קצת עצבני, לא בגללי, בגלל העדה. והוא גם אמר שגיל שכבר אי אפשר לחנות. והוא גם אמר שאצלי האורמנים עובדים ככה ואצלו הגנים עובדים ככה. הוא אמר, המלאך אמר. אתם לא מבינים מה זה סיפור המאבק של יעקב עם המלאך? הסיפור של יעקב עם המלאך הוא שהמלאך אמר ביידיש, ארוד גזר, תחמר. אז הוא אמר, שואל המלאך. אז הוא אמר, זה היה בכלל בלילה, זה לא היה בזמן שהוא יכול לשאול. אמר, זה לא בפרוטוקול.
ישראל גובר על המלאך. זה סיפור המאבק של ישראל והמלאך. המלאך אמר.
הרופאים אמרו, והמלאך אמר, והמציאות אמרה, והפסיכולוגיה אמרה, והסטטיסטיקה אמרה,
והוא לא בחזקת כשרות, כי אני מכיר אותו ואת המשפחה שלו ואת אבא שלו ואת סבא שלו.
בסדר, אני מאוד מעריך אותך, אבל יש מחלוקת הפוסקים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא כן בחזקת כשרות, ואתה אומר שלא. ואני חייב להכריע כמישהו משניכם. מה לעשות?
אבל אתה רציני או שאתה שוחק?
סתם אומר דיבורים על זה שאתה מאמין מתשובה שאתה אומר.
כל יום אני מתפלל עם הרבה מניינים.
טכנית. לא יצא לנו להיכנס.
זו הגעה לי.
על עצמי אני יודע, אתה יכול שנים לבלבל במוח.
אבל אתה מאמין לא הבנתי, מה התקנות שהרבי רוצה מיום הולדת? מה עכשיו נפל פתאום על הראש יום הולדת? זה לא חושב יום הולדת. זה לא המקום, אבל יש חלום. בית כנסת, יהודים מגיעים אליו כי יש יורצייט. אל תחסר עליי. יורצייטים זה דבר טוב. פעם גבאי אחד אמר לי שיורצייטים זה גם הדבר היחיד שמכניס באופן קבוע. הוא אומר, מולדת, עובר זמן זה, אבל יורצייט יש לי את זה לקביעות. זה בגלל האמונה שלו בתחיית הביתים, אבל זה גם נובע מהאמונה. הוא מאמין בסוף החודש. בסדר. מאמין בסוף החודש. יש לי שם שמיים הוא מאמין בסוף החודש. בסדר. לא מתרגש. יש לי חלום משונה. תארו לכם שבית כנסת היה המקום שאליו באים כל האנשים מהשכונה לעשות יום הולדת. יום הולדת. וקוראים שלושה פסוקים מהפרשה שלהם, יכול להיות בגיל 70 פעם ראשונה שהם יודעים בכלל שיש דבר כזה. יש מישהו שמלמד אותם שנה שלושה פסוקים. אל תדאגו גם יום הולדת. אבל זה המקום שעושים יום הולדת, ויש מסיבות יום הולדת, והתוועדויות יום הולדת, ומקבלים קבלות ביום הולדת. אתם יודעים למה אצלנו עושים יום הולדת רק בגן ילדים? לא נעים. יכול להיות כי זה הגיל האחרון שבו נוח לך שנבלת. ואחרי זה אתה לא כל כך בטוח. אז נדבר דוגרי. ואז אתה מתחיל להעדיף יורצייט. ואם זה לא נעים, אז תמחיקו. ביום ההולדת את פרעו, מתחילה גאולת העולם מהדמיון של פרעה שזה יום גינוסיה. זה לא יום לידתך, זה יום הולדתך. זה היום שבו הקודש ברוך הוא החליט שאי אפשר בלעדיך. כלשון של רבי נחמן. זה היום שבו הקודש ברוך הוא שמח. אז מה אם אתה הולך לישון פעמיים? אבל כיוון שאני יוסף, אני מאמין בך. אתם יודעים מה קרה ליוסף באותה שנייה? באותה שנייה, כשהוא אמר את זה, הוא הפך מיוסף ליהוסף. יוד קיבה. באותה שנייה, פעם ראשונה בהיסטוריה, הוא הופך מיוסף לעדות ביהוסף. ההי הראשונה של י' כ' ו' כ' הצטרפה לשמו. כי באותה שנייה שאתה מעביר את זה, אתה מגלה אלוקות. והתפקיד של ישראל הוא לגלות אלוקות עד פרעה. כל הפרשות שלנו. אנחנו צריכים לדעת את תולדות עשיו ואת יישובי עשיו, לא כי מעניין אותנו עכשיו איפה דינהווה ואיפה מגדיאל, ואיפה גדל חושם מארץ התימני של פרשת וישלח. התפקיד שלנו לדעת את תולדות עשיו ואת יישובי עשיו, כדי לדעת עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אז אתה צריך להכיר את כל המציאות הזאת של פרעה ושל סעיר, כדי לזכך את כל העולם כולו ולהרים את הכל למעלה. כדי להעלות את הכל לאלוקות, כדי להעלות את הכל לאמונה בקדוש. שמעתי חסידים אומרים, כי פדה השם את יעקב, הזכרנו אתמול בלילה, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד המחשבה הזאת שיש משהו שחזק ממנו. וגאלו מהמחשבה הנוראית הזאת שעוצרת אותו כל הזמן. יום הולדת את פרעה הוא יום ההולדת את האדם. הוא ראש השנה, הוא היום שבו לא הרבי תיקן את ההתוועדות, אלא הקדוש ברוך הוא תיקן לנו את ראש השנה. הוא היום שבו זוכרים. הוא היום שבו שמחים, אבל כמו שבראש השנה. הוא היום שבו מקבלים החלטות טובות. היום שבו אני חושב מה אני בהקשר של כל המציאות. אפילו לא רק בהקשר שלי האישי, ואפילו לא המשפחתי והלאומי, אלא בהקשר שלי. הוא היום שבו אני מקבל את התפקיד שלי לגלות שהשם אלוקי ישראל מלך. ומלכותו בכל מה שעולה. הוא היום שבו נשאל האדם הראשון אייכה. עכשיו, אל תיבהל. הוא לא רק היום שבו נשאל האדם הראשון אייכה, זה תמיד אוהבים להגיד בדרשות. הוא גם היום שבו האדם הראשון חטא. הוא גם היום שבו האדם הראשון כך הוחלט לגרשו מגן עדן. אבל באותו היום שהוא חטא, באותו היום גם ניתנה בו התשובה, אתה מאמין או לא מאמין? איך התחיל אדם הראשון לומר כשהוא ראה את קין יוצא מדינו, כך גדול הוא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע. הוא היום, זה ראש השנה, זה לא יום שאתה למעלה מאחד, זה יום הכי מציאותי בעולם. זה יום שמן הסתם אחרי החטא, שם בהתחבאות מאחורי העץ או בתוך העץ, המשפט הראשון שאדם הראשון זה רק היה בטח נוח לו שלא נברא משנברא. הירוש אכל. אכל בכל פינה. הקדוש ברוך הוא בא ולקח אותו ואמר לו, וטוב שנברא, כי עכשיו הוא יגורש ומהמקום היותר נמוך הוא יעלה את העולם יותר גבוה. יותר גבוה מגן העדן הקודם. כי ככל שהוא יגיע למקום הנמוך יותר, הוא יצטרך להעלות אותו גבוה. האדם באשר הוא אדם, בכלל. אבל שם זה יכול להיות כן, ויכול להיות שזה יופיע באדם השני. יש מי שיגיעו לבית תפילה לכל העמים, ויש מי שדלקו בהם ואכלו, בית יעקב ובית יוסף. אבל ישראל באשר הוא ישראל, אם אתה מאמין ולא יידח ממנו נידח, אם אתה מאמין בסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם ומיד הם נגלים? זה החידוש של יום ההולדת של כנסת ישראל. של יום הולדת אותך. ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. נדמה לי שמתבוננים בפרט הלכאורה אפשרי לחלוטין לחיות בלעדיו הזה. היום השלישי של שר האופים ושר המשקים. הפרט הזה משנה את כל הסיפור כולו. ספר בראשית שמתחיל בראש השנה, מגיע בסוף השליש השני שלו, כשמתחילה הישורת האחרונה של יוסף והאחים, והירידה למצרים, כדי להגיע מתוך המקומות הכי נמוכים האלה ולהעלות את עצמנו ואת העולם כולו איתנו, גם החלק הזה מתחיל בראש השנה. האדם שנברא בראש השנה מתגלגל עד שבראש השנה הוא מגיע למקום הכי נמוך שבו בשר ודם הפך את עצמו למלך העולם. ובאותו מקום מתגלה יוסף. יוסף האסיר. אפילו לא יוסף העבד, יוסף האסיר, יוסף מהמקום הכי מבוטל. יוסף שהיה צריך להמתין עוד שנתיים. זוכרים למה רשי האחרון של פרשת וישב? עוד שנתיים. כי הוא עדיין סומך על שר המשקים. כי יש עדיין גרם מנכ"ל, גרם עולם הזה. גרם כוח. עדיין לא הכל רק חס ושלום, עדיין לא הכל רק אין עוד מלבדו. במושגים שאנחנו לא מבינים בכלל, מושגים של... עדיין משהו. הרי הוא לא אומר שום דבר לא טוב, הוא אומר רק דברים טובים. לא, הוא כן אומר משהו לפי מדרגתו של יוסף לא טוב. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. הוא צודק, הוא טועה. נכון? לא עשיתי מאומה, אני מוכן להתחייב. אז הקדוש ברוך הוא בטעות שם אותך בבור? אקסידנט? התבלבל? מה הדבר שאיתו יצא שר המשקים? שיש שם נער עברי, מאמין מוחלט, אמונה גמורה, עוד שנתיים. עוד שנתיים עד ראש השנה של עוד שנתיים. ואז יגיע יום הולדת הגדול. אז היום הולדת הזה, שאולי לפעמים לא יודעים מספיק להאריך, הוא אולי נקודת הצומת. שם מתחילה פעולת העולם באדם. העולם נברא לפני ראש השנה. שם מתחיל העולם לעבור דרך הצינור של האדם. שם הנפילות, שם העליות. ובהידרדרות יורד האדם עד לגועל, לרוע של מלך בשר ודם שיכול בהינף יד לערוף ראשים, להעלות ראשים. במקום הזה הופיע הצדיק יסוד עולם. שכיוון שהוא צדיק גמור, הוא יכול להעלות גם רשע גמור. ושם הוא מעלה את פרעו ליום ההולדת אותו. רק מהפרשה הזו מגיעים לספר שמו, ליום ההולדת אותנו, ולאמירה האלוקית, ודמי חיי, ודמי חיי. ערב טוב. מזכיר שוב, בעזרת השם, המשך יום הולדת. התוועדות יוטט בכסלב, בעזרת השם, ב7:30, יום רביעי, ב7:30, כאן, סביב שולחנות, באולם למטה. תורה ושירה ושמחה.